חולין דף עין זין, מתחילים בעזרת השם, דף עין וו עמוד ב', 11 שורות מלמטה, תנו רבנן, נשבר העצם ויצא לחוץ. רב דימי, הוא היה אחד מהאמוראים בארץ ישראל. בזמן שלו, בתקופה שלו, היו שמדות קשות מאוד בארץ. זה היה כמעט בלתי אפשרי לנהל כאן אורח חיים יהודי תקין של שמירת תורה ומצוות. והוא ביחד עם עוד אמוראים כמו רבין ועוד אמוראים שהיו בארץ ישראל, עשו את המעשה הזה וירדו מארץ ישראל לבבל, ושם הצטרפו לישיבות שהיו בבבל, כמו הישיבות של אביי ורבה, שהיו באותה תקופה. את הסיפור הזה מספר רב שריר הגאון, שהתקופה שלו הייתה תקופה די סמוכה לזמן של האמוראים, הוא היה בזמן של הגאונים, הוא כותב את זה באיגרת שלו באות עין א', שזאת הייתה הסיבה שרב דימי ירד מארץ ישראל לבבל, ומיד נראה איזה ברכה הוא הביא איתו לתלמוד בבלי שלנו כשהוא הגיע לבבל. הסביר לנו את דברי הברייתא שמיד נראה אותה. אומרת הגמרא, ברייתא תנו רבנן, למדנו במשנה מה קורה אם נשבר עצם של הבהמה. לדוגמה, נשבר לה עצם של הרגל. יש לו שבר, בסדר. עכשיו, השאלה אם זה עושה אותה טריפה או לא. כאן מדובר שלא סתם היה שבר, אלא נחתך הבשר במקום השבר, והעצם יצא החוצה. ממש שבר קשה, פגיעה קשה. האם הבהמה טריפה במקרה כזה, או שהיא לא טריפה במקרה כזה? אז המשנה אמרה שאם יש רוב בשר שחופה את העצם, אז היא תהיה קשרה, אבל אם לא, היא טרפה. ואנחנו צריכים לבאר מה הכוונה מסביב לעצם. אז קודם כל נראה את הברייתא, שהברייתא מוסיפה שגם אור צריך להיות חופה את העצם, לא רק בשר, ואז נראה בעזרת השם איך העניינים פה כל דבר מתיישבים, כמה צריך להיות האור ומה זה נקרא רוב, והכל הגמרא פה תבאר דבר דבר על אופנו. תנו רבנן, נשבר העצם ויצא לחוץ. אם אור ובשר חופין את רובו, מותר. נדייק שכאן כתוב גם אור, לא רק בשר כמו שהיה במשנה. אבל על כל פנים, אם אור ובשר חופים את רובו של העצם, תכף נראה מה זה נקרא רובו, זה בעצם מה שרבדים מי הביא איתו לבבל. ואם לאו שהאור והבשר לא חופים את רובו של העצם, אז הוא יהיה אסור. וכמה רובו? מה זה נקרא רוב אור ובשר שחופין את העצם? זה כי אתה רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שהוא היה גדול הדור בארץ ישראל, אמר הנה אני שמעתי מרבי יוחנן מה שהוא הסביר מה הכוונה בברייתא הזאת, מה זה רובו. אני אומר ככה, רובו אמר רבי יוחנן שזה הכוונה רוב אוביו, רוב האובי של העצם. הרי העצם יש לו את האורך שלו, בוא נאמר רגל, מהבטן עד הרצפה, אורך של העצם. יש את הרוחב של העצם, ויש את ההיקף של העצם. כמו שלוקחים חוט ומקיפים את העצם. עכשיו, צ'אנק, כשאנחנו מדברים רוב אוביו, אנחנו מדברים על הרוחב של העצם. על הרוחב של העצם, נאמרים, שוברים את העצם, אז בפנים יש את החלל ששם יש את המוח עצם, בתוך המקום ששם יש את המוח עצם, שזה האובי של העצם, זה רוב אוביו. עכשיו, אם בשר חופה את רוב אוביו, דיינו, שהעצם לא לגמרי יצאה החוצה, אלא רוב אובי של הבשר עדיין עוטף את רוב הבשר עדיין עוטף את הרוב אובי של העצם, אז זה יהיה קשר. ככה אמר רב דימי בשם רבי יוחנן. ואמרי לה, יש כאלה אומרים, אחרת, רוב היקפו, דהיינו ההיקף של העצם, סביב, כמו שלוקחים חוט ומקיפים את העצם מסביב, צריך שיהיה מסביב, רוב סביב צריך להיות עם בשר ואור, ורק אז זה יהיה כשר, אחרת זה טרפה. אמר רב פאפה, כיוון שיש שתי לשונות, האם צריך להיות רוב אובי או רוב היקף, מה אנחנו עושים? מחמירים כמו שתי החומרות. אילקח בעינן רוב אוביו מחופה ורוב, ובעינן רוב היקפו, ורק אז אנחנו מכשירים את הבהמה. אמרו לה, אמר רבי יוחנן, מה קורה אם יש אור אור עם עין שמקיף את העצם, אבל הבשר לא. כי פשוט מה שקרה, איזושהי סיבה, הבשר לא נמצא, זאת אומרת, הבשר נחתך מהמקום. מה שכרגע עוטף את העצם זה רק האור. אבל בסופו של דבר העצם מכוסה על ידי האור של הבהמה. אז על זה אומר רבי יוחנן דבר כזה. אור הרי הוא כבשר. ואז זה קשר עם רוב אור עוטף את העצם. אמר רב נחמן לאולה ולמאמר שרק חצי אור מצטרף לחצי בשר. אתה אומר, אור הרי הוא כבשר, מה עם הכל אור גם? צריך שיהיה חצי אור, חצי בשר. מאיפה אני לוקח את זה? פשוט מאוד. דה האור ובשר קטן. היום פתחנו את השיעור עם ברייטה. איך הברייטה אומרת? נשבר העצם ויצא לחוץ. עם אור ובשר חופים את רובו. אז תגיד שצריך שיהיה גם אור וגם בשר. האור הרי הוא כבשר, שצריך שיהיה חצי אור וחצי בשר שיעטוף את העצם. למה אתה אומר שכמה אור שרק יהיה, זה כמו בשר, ואם הוא עוטף את העצם זה נחשב כבר קשרה. אמר לי, ענן, אור או בשר תנינן. הגרסה שלי בברייתא היא לא אור ובשר, שזה הכוונה חצי חצי, אלא אור או בשר, שזה יכול גם להיות לגמרי בשר שחופה, או לגמרי אור שרק האור חופה. זה גם כן יהיה קשור. לשון שנייה בדיון ביניהם, איקא דאמרי, אמר אולה, אמר רבי יוחנן, שלכתחילה הוא אמר חצי אור מצטרף לחצי בשר. אור מצטרף לבשר, חצי אור מצטרף לחצי בשר. אמר לרב נחמן לאולה, ולהם אמר שרק קצת אור משלים לרוב בשר, לחומרה, כי הרי במשנה, בסדר ברייתא כתוב אור ובשר, אבל במשנה מה כתוב? רוב בשר חופה את העצם, אז תגיד שהעיקר צריך להיות בשר, מיעוט של אור גם יכול להשלים עם הבשר יחד, שיהיה רוב. אמר לי, ענה עובדה, עובדה ידענה. אני אגיד לך מאיפה הגעתי למסקנה שאפשר גם חצי אור וחצי בשר להשלים. אני ראיתי, מכיר סיפור שהיה. דאו בר גוזלה, היה פעם גוזל צעיר, שהרגע שלו נשברה. דאו בר רבי יצחק, הביאו אותה, זה היה בביתו של רבי יצחק, ששם דאור מצטרף לבשר רבה, שם היה חצי אור וחצי בשר, ביחד זה הגיע לזה שרוב העצם הייתה מחוסה. ואתה לקמי דרבי יוחנן, אני מספר לך, אומר אולה, הביאו את אותו גוזל לרבי יוחנן, לשאול אותו, מה דעתך? האור פה מצטרף לבשר כשיש חצי אור וחצי בשר שעוטפים את העצם? ואח שרי, אמר בטח, כשר, אפשר לאכול את זה, יאכלו ענבים ויסבאו. אז אם כן, מכאן אני לומד שלא צריך שיהיה רוב בשר. מה שמשנה אמרה רוב בשר, הכוונה שהאור גם יכול להצטרף לרוב הבשר הזה. אמר לי, אז רב נחמן אמר לאולה, מכאן הראיה שלך? לא, זה לא ראיה. בר גוזלה כאמרת, מה אתה משווה את הסיפור שהיה עם רבי יוחנן, שזה היה עם גוזל צעיר? שם האור באמת מצטרף לבשר גם אם האור הוא, גם אם האור הוא חצי. אפילו שהבשר הוא לא רוב. אתה יודע למה? כי שם האור הוא כמו בשר. בר גוזלה דרכיך, הגוזל הצעיר, האור שלו מאוד רך, הוא כמו בשר. שני, זה שונה, לכן באמת הוא מצטרף לבשר גם כשהבשר הוא לא רוב. אבל כשהאור של בהמה שהוא יותר קשה, על זה אנחנו לא נגיד שהוא מצטרף לבשר, להגיד שזה יכשיר. עוד סיפור בקשר לעניין, אם אפשר לצרף משהו נוסף לבשר כדי לעטוף את העצם, שלא יחשב שרוב העצם חשוף. הנהו גידין רכין דעתו לקמי שכאלה גורסים דרבה. הביאו לרבה גידים, שהיה שם, נשבר הרגל של הגדי הזה, והיה שם חצי גדים רכים וחצי בשר. והשאלה הייתה, אין פה רוב בשר שעוטף את העצם, אבל הגדים הם רכים. אולי הם יחשבו כמו שהם בשר, ואז יהיה פה כן רוב של בשר שעוטף את העצם והיא תהיה קשרה. אמר רבה, למה אלי חוש לו? למה שאני אסור כאן את הגידים האלה? חדד, אמר רבי יוחנן, גידים שסופם להיקשות נמנין עליהם בפסח. רבי יוחנן, הרב של ארץ ישראל, הוא אומר שאם רוצים לעשות בקורבן פסח, הרי אנחנו יודעים שאי אפשר קורבן פסח ואדם לבד לאכול. צריך לאכול את זה בחבורה. יש דעה שסוברת שאפשר, כן בן אדם אחד, אבל הסדר הרגיל בקורבן פסח היה שהיו משפחה שלמה, אולי משפחה מורחבת אפילו, אולי אפילו שתי משפחות, ביחד מתאגדים ולוקחים, עושים קורבן פסח יחד, ואוכלים ליל הסדר יחד. הפסח נאכל בחבורה, כמו שכתוב. אבל כשלוקחים כבש למשפחה שלמה, צריך לוודא שיש כזית בכבש הזה לכל אחד ואחד מבני החבורה. עכשיו, אם יש כזית לכולם, אבל יש פה בן אדם אחד שאין לו כזית, אבל יש גיד רך בכבש שהוא ראוי לאכילה כרגע, אבל כשהכבש הזה יגדל והוא יהיה איל, אז כבר לא יהיה אפשר לאכול את הגיד הזה כי הוא יהיה קשה. האם אפשר לצרף בן אדם על סמך כזית כזה של גידים שסופם להיקשות? אז רבי יוחנן אמר שנמנים עליהם בפסח. כן, אפשר להצטרף גם בן אדם שאנחנו סומכים על גידים שסופם להיקשות בשביל לצרף אותו, אז אפשר לצרף אותו על סמך זה, כי זה נקרא כמו בשר. אז אם כן, גם במקרה שלנו, שהגידים האלה הם רכים, אפילו שסופם להיקשות, הם נחשבים כמו בשר, שמצטרפים לבשר בשביל לחפות את העצם, כדי שהיא תהיה קשרה, שהגידים האלה יהיו קשרים. ועוד, התורה חסה על ממונם של ישראל. אז התורה חוסכת, רוצה שאנשים לבזבזו סתם כסף, שלא יהיה הפסד ליהודים. אז אם כן, במקרה שלנו, אני לא רוצה שיהיה הפסד, אז תגידי מהאל, אני רוצה להתיר. אמר לרב פאפה, לרבה, ככה הגרסה, רבי שמעון בן לקיש הרי סובר שלא נמנים על גידים הרכים, בשביל להצטרף לקורבן פסח. וכאן יש לנו חשש של איסור הדאורייתא, טרפה זה איסור מהתורה. ואת אמרת מה אלי חוש לו, ואת אומר לי, למה נחשוש? בוא נתיר, התורה חסה על ממונם של ישראל. אתה פה רוצה להתיר בדבר שהוא קודם כל איסור מהתורה ובספק של דאורייתא הולכים ומחמירים, ובנוסף לזה אתה מסתמך על רבי יוחנן, יפה מאוד. אף אחד לא מזלזל, רבי יוחנן היה עצום ונורא, אבל רבי שמעון בן לקיש חולק עליו, ופה זה ספק מהתורה, אתה בא ומתיר על סמך רבי יוחנן ואתה לא מתחשב בדעתו של רבי שמעון בן לקיש? השתיק, פשוט מאוד מה שהוא עשה, רבה שתק. אומרת הגמרא, ומה השתיק? מה, למה הוא קיבל את השאלה הזאת? למה הוא באמת לא המשיך להתיר? ואמר רבה, הלכת כבתי דרבי שמעון בן לקיש בענית לת. רבה אומר, הוא בעצמו, ההלכה היא כמו רבי שמעון בן לקיש, רק בשלושה דברים לעומת רבי יוחנן, כשהוא חולק עם רבי יוחנן. איזה שלושה דברים? רשי בעצמו גם כן לא מפרט, כי זה באמת לא קשור פה לעניין שלנו. שנם שלושה דברים שההלכה היא כמו רבי שמעון בן לקיש ולא כמו רבי יוחנן. אבל חוץ מזה, במקרה שלנו, גידים שסופם להיקשות, הלכה כמו רבי יוחנן. אז מה השתק? למה השתק רבה? הוא יכול להגיד, אני פוסק כמו רבי יוחנן בהלכה הזאת. עונה הגמרא, שאני אחיה, אחה, דאדר בי רבי יוחנן לגבי דרבי שמעון בן לקיש. באמת ההלכה כמו רבי יוחנן בכל דבר חוץ משלושה דברים, נכון. אבל פה רבי יוחנן נודע לרבי שמעון בן לקיש, לכן רבה שתק. כי רבי יוחנן באמת חזר בו. איך רואים שרבי יוחנן חזר בו? דאמר לי, אל תקניתני, בלשון יחיד אני שונה אותה. אל תצייר אותי, את המשנה שאתה הבאת לי, אני שונה אותה בלשון יחיד. מה מדובר פה? פה חייבים לראות רשי, כי באמת הגמרא לא מעריכה, רשי מסביר בדיוק על מה מדובר. יש פה שתי דיבורים ברשי, דיבור ראשון, שאני אחא דאדר בי רבי יוחנן. שאני אחא דאדר בי רבי יוחנן, אומר רשי. רבי יוחנן חזר בו, לכן כאן זה שונה, כי הוא חזר בו מגידין הרקין. והוא סובר שגידים הרכים לא נחשבים כמו בשר. גיד שהוא כעת רך והוא עתיד להיות קשה, הוא לא נחשב כמו בשר. ואמר, כל מידי דסופן להיקשות, בתר סוף אז לינן. באופן גורף, כל דבר שכעת הוא רך, בגלל שהעגל, לדוגמה, צעיר, אבל כשהוא יהיה שור, אז הדבר הזה יהיה קשה, כמו גיד מסוים שכרגע הוא רך ועתיד להיקשות, כמו אור שכרגע הוא רך ועתיד להיקשות, או במקרה של כבש, שהוא עתיד להיות איל, אז הוא יתקשה, אותו גיד, סובר רבי יוחנן, שזה לא נקרא בשר. הוא חזר בו ממה שאומר בהתחלה שזה נקרא בשר. דמעיקרא, בהתחלה רבי יוחנן אמר שזה נקרא בשר, אב הסמיך רבי יוחנן עד אתנן באור והרוטב, על משהו שכתוב פה במסכת שלנו, במסכת חולין, דף קוף חף ב', שם כתוב, אור הראש של עגל הרך. האור של הראש של עגל צעיר, שעדיין האור של הראש, של הראש שלו עדיין רך. לכן זה נקרא כמו בשר, אבי כבשר לטומאת אוכלין ונבלות. זה נקרא כמו בשר בשביל שיוכל לקבל טומאה כמו שאוכל מקבל טומאה. אחרי ששוחטים את העגל, אם חתכו את אותו אור שהוא רך, והוא בגודל של כביצה, הוא יכול לקבל טומאת אוכלים. זאת אומרת, הרי כל דבר שהוא אוכל, אם נוגע בו דבר טמא, שיכול לטמא אוכל, מטמא אותו. האור הזה, בעיקרון אם הוא לא היה נחשב אוכל, הוא לא היה נטמא אם היה נוגע בדבר טמא, אבל מכיוון שהאור הזה הוא רך והוא ראוי לאכילה, הוא נחשב כמו אוכל והוא מקבל טומאה. ככה בהתחלה סבר, ככה כתוב במשנה, ורבי יוחנן סבר ללמוד מזה שכל דבר רך שסופו להיקשות כרגע נקרא כמו אוכל והוא נחשב בשר. גם לגבי טומאת נבלות, אם לא שוחטים את הבהמה והיא מתה לבד, האור הזה נקרא כמו נבלה והוא מטמא כנבלה. ואף על גב דסופו להיקשות, למרות שהאור הזה, כשהעגל הזה יגדל ויהיה שור, אז האור הזה יהיה קשה, ואז הוא כבר ודאי לא יקבל טומאה. למה? כי הוא כבר לא נקרא אוכל, אלא הוא הפך להיות אור קשה. וזה בהתחלה היה משנה שעליה שמח רבי יוחנן, שדבר רך שסופו להיקשות, אנחנו מתייחסים אליו כמו דבר רך. והדר בי, בסוף רבי יוחנן חזר בו, והוקמה להאי כיחידה. סוף אומר שאותה משנה שבאמת אומרת את ההלכה הזאת שדבר רך שעתיד להיקשות כרגע אנחנו מתייחסים אליו כמו בשר, אבל סופר שזה דעת יחיד. אל תקניתני כשבלשון יחיד אני שונה אותה. זאת אומרת, אומר המשנה הזאת אני שונה אותה בלשון יחיד. ולכן לא פוסקים כמו היחיד כשיש רבים שחולקים עליו. ממשיך רשי בדיבור הבא, מה באמת היה, למה הוא צריך להגיד את זה, אל תקניתני כשבלשון יחיד אני שונה אותה. אז אומר רשי דאמר לי, רבי יוחנן אמר לריש לקיש. באותו פרק, באור והרוטב, בפרק האור והרוטב, כמבאי המיני, אור הראש של עגל הרך. מהו שיתמה? שאלו אותו, מה דעתך? אור של ראש של עגל שכרגע האור הוא רך, כי העגל הזה צעיר. האם זה נקרא אוכל וזה מטמא כמו אוכל? כמו שכרגע ראינו משנה, שזה מטמא כמו אוכל. אבל שאלו אותו את השאלה הזאת. אמר לי, אינו מטמא. למה? הועיל וסופו להיקשות. מה? אמר לי, על מה הרב מדבר? הרי שנינו, ואלו שאורותיהן כבשרן, הרשימה הבאה, האור נחשב כמו שהוא בשר, ולכן האור הזה נחשב אוכל והוא מקבל טומאת אוכלין. אור הראש של עגל הרך, זה אחד מהם. אז איך אתה אומר שאור הראש של עגל הרך לא נחשב כמו בשר והוא לא מקבל טומאת אוכלין? וכאן זה הלשון שראינו כעת בגמרא. ואמר לי, אל תקניתני בה. אל תפרוך עליי מהמשנה ההיא. אני אומר לך שאור הראש של עגל הרך לא נקרא כמו בשר. כמו שאמרתי. אז אתה מביא לי פה משנה שזה כן עכשיו כמו בשר. המשנה הזאת זה דעה של אדם יחיד. של תנא יחיד. ולכן לא פוסקים כמותו, כי יש רבים שחולקים עליו. אל תקניתני. שבלשון יחיד אני שונה אותה. כלומר, יחידה ההיא. המשנה הזאת היא כמו דעת יחיד, ולא סביר עלן כבתי, ואנחנו לא פוסקים כמו אותו דעת יחיד. בכל אופן, מה רואים שרבי יוחנן סובר? שכזה אור, שכעת הוא רך, אבל סופו להיקשות, אז אנחנו מתייחסים אליו עכשיו כבר כמו דבר קשה, והוא לא נחשב אוכל, מה לגבי גידין? אז יש כאן תוספת שהייתה כתובה בכתבי יד, ובמהדורת עוז והדר זה מובא בהגאות וציונים, עוד וו. והוא הדין לגידין שסופם להיקשות, דלא חשיבי אוכל, גם גידים. אפילו שבסוף הם, מכיוון שבסוף הם עתידים להיות קשים, אפילו שכעת הם רכים, הם לא נחשבים אוכל. אז נכון שתמיד הלכה כמו רבי יוחנן, כשהוא חולק על רבי שמעון מלקיש, חוץ משלושה מקרים, וזה לא המקרה שלנו, אבל כאן אין מחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון מלקיש, כי רבי יוחנן עודה לרבי שמעון בן לקיש, ולכן פוסקים כמותו, כמו רבי שמעון מלקיש, ולכן שתק רבה, ובאמת, הוא הסכים שהגיד לא מצטרף עם הבשר בשביל לחפות את העצם ולחשיב את העצם הזה כמו שהוא מחוסה כשיש בו גם צירוף של גידים לחסות אותו. ספר את הגמרא, ההוא נשבר העצם ויצא לחוץ. היה סיפור על בהמה שנשבר לה העצם והעצם, השבר של העצם יצא מחוץ לבשר, החוצה. השתקיל קורטיטה מיני. אמנם שרוב בשר חופה את העצם, אבל חתיכת עצם נשברה ונפלה על הרצפה. עכשיו, הבשר חופה את העצם, אבל העצם עצמו נחסר. מה ההלכה, זה טריפה או לא? שאלו את השאלה הקשה הזאת, את הבעיה. דעת על הקמי דעה הבעיה. שהיי תלת הרגלי. ברוב שהשאלה הזאת הייתה כל כך לא מוכרת, שאלה חדשה, הוא רוצה להתייעץ עם החכמים. אז הוא ישעה את העגל, יש כאלה אומרים שהוא ישעה את הבהמה הזאת שלושה רגלים בחיים, ורוצה לחכות לשמוע מה דעתם של גדולי ישראל, שמתאספים ברגל, שלושה רגלים, הוא רוצה להתייעץ איתם. בינתיים, אמר לרב עדה בר מתנה, לבעל הבהמה, אני אתן לך עצה. יש את הבעיה, אבל יש את ידידו וראו, שהוא גם כן גאון עצום, רבה, לך אליו, זיל כמי די רבה, ברד רב יוסף בר חמה, כן, דחריף הסכיני. מה פירוש אומר רשי? לב פתוח לו בסברה. הוא ייתן לך תשובה אולי יותר מהר. עטה לקמי, הלך אליו, כן, לא קיבל עדיין תשובה מחכם אחר, שיהיה אסור לו ללכת לשאול את הבעיה, את רבה. עדיין לא קיבל תשובה מהבעיה, אז הוא יחשור את רבה בינתיים. הלך לרבה, ורבה ישר שלף לו תשובה. מה התשובה? אמר, עטה לקמי, הוא בא לפני רבה, אז אמר לו, מיכדי, נשבר העצם ויצא לחוץ נן, כתוב סתם, אם נשבר העצם, יצא לחוץ, אם רוב בשר חופה את העצם כשר. לא כתוב שזה משנה אם העצם נשבר מנו חלק, לא נשבר מנו חלק, נפל. אם רוב בשר חופה את העצם, כשר. אז לכן אומר, שאין שום הבדל, מה לי נפל, מה לי איתי, משתי המקרים, בכל מקרה, הבהמה תהיה כשרה. בין אם נפל העצם, בין אם העצם עדיין מחובר לכל, לשאר. אמר לי, רבינה לרב, יש לי כמה שאלות לשאול אותך. שאלה ראשונה, מה קורה כשיש רוב בשר שמקיף את העצם, אבל זה לא במקום אחד, אלא זה מחולק בכמה מקומות הרוב הזה. רוב מתלקט מכמה מקומות מהו? זה נחשב רוב וזה קשר או לא? שאלה שנייה, כשהרוב הוא מתרוסס מהו? זה דק, ככה רופף. יש רוב, אבל זה רופף כזה. האם זה נחשב רוב וזה קשר הבהמה או לא? שאלה שלישית, מתמסמס מהו? מה קורה אם זה ממש רכוב? יש רוב שמקיף, אבל זה רכוב. אז על שאלה האחרונה, היה גם תשובה. אומרת הגמרא, לא, על השאלה האחרונה, הגמרא דנה. איך ידע מי מתמסמס? מה ההגדרה של אור רכוב שעל זה השאלה? אמר רב הונא ברי לרב יהושע, כל שהרופא קודרו. כל כזה בשר שהרופא מוריד אותו כדי להצעיל את שאר האיברים, וזה, כי זה כבר כל כך רכוב שאין לו סיכוי להחלים, זה נקרא רכוב, אז על זה יש ספק, האם אנחנו אומרים כשהכזה סוג בשר מקיף את העצם זה קשר או לא. עוד ספקות, איבה היה לו, אם היה רוב וניקב מהו, לפי איך שמובן כאן ברש"י הכוונה, שהיה בדיוק רוב בשר, אבל כרגע יש נקב, האם זה ממעט מהרוב וכעת לא יהיה פה רוב או לא. למה? מכיוון שהנקב הזה לא החסיר מהבשר, אלא הוא רק ניקב את הבשר, האם הוא ממעט מרוב או שהוא לא ממעט מרוב. שאלה שנייה, נקלף מהו? מה קורה אם הבשר נקלף מהעצם, אבל הוא עדיין עומד על העצם, הוא עדיין קיים, רק הוא פשוט לא דבוק לעצם. שאלה שלישית, נסדק מהו? מה קורה אם הנקב, אבל לא עגול כמו ניקב של האחת לפני הקודמת, אלא נסדק, הכוונה שנייה, הנקב מאורך יותר. האם זה מצטרף או לא? ניטל שכבת שליש התחתון מהו? מה קורה אם שתי השליש של הבשר העליוני הם עדיין קיימים, אבל השליש התחתון שמחובר לבשר הוא נקלף. ולא רק נקלף, אלא ניטל לגמרי, נחסר. האם שתי השליש העליונים של הבשר שעדיין קיימים נחשבים חופים את הבשר או לא? על השאלה האחרונה אומרת הגמרת תשמע. דאמר אולה אמר רבי יוחנן, אור הרי הוא כבשר. סובר אולה בשם רבי יוחנן, שאור זה נחשב כמו בשר, אז אם כן, כל שכן, כשזה לא אור, אלא זה שתי שליש העליונים של הבשר, ודאי שזה נחשב כמו בשר. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, דילמה דקנה משקדידי, יכול להיות שמדובר שהעצם קנתה את האור שנמצאת עליו, זאת אומרת, יכול להיות שמדובר פה, בסוף של העצם יש קטע מסוים שהאור דבוק בעצם ואין שם בשר. אולי מדובר במקום ההוא, אז אומרים שהאור הוא נחשב כמו בשר. אבל ייתכן שבמקום שקודם כל היה בשר דבוק לעצם ועכשיו הבשר הזה אוסר ורק האור חופה את העצם, יכול להיות שזה באמת לא נחשב רוב שעוטף את הבשר. אמר רב אשי, כי אבינן בי רב פאפי. כשהיינו בבית מדרשו של רב פאפי, היינו את הספק הזה. איבה היה לן, נקדר כמין טבעת. מה קורה אם היה בשר סביב העצם, אבל חתכו את זה עם סכין מסביב. עכשיו, הבשר הזה הוא נפרד משאר הבשר של הבהמה. האם הוא זה נקרא שיש בשר על העצם? מכיוון שהבשר הזה הוא נפרד משאר הבשר של הבהמה, אז נאמר שהוא לא מצטרף. ככה שאלנו. והוא הלך ובדק את זה מבחינה רפואית. האם זה באמת נחשב טריפה או לא. הוא פשט נם מעד אמר רב יהודה אמר רב, דבר זה שאלתי לחכמים ולרופאים, ואמרו, מסרתו לבשר בעצם ומעלה ארוכה. אפשר לקחת עצם ולשרוט קצת את הבשר כנגד המקום איפה שהוא מופרד משאר הבשר. אפשר בשר מנותק משאר הבשר, סורטים אותו קצת, ואז בסריטה זה מתחבר חזרה שתי חתיכות בשר יחד. כשסורטים בבשר ומדביקים אותם במקום של הסריטה, אז הם בסופו של דבר מתאחים. אז זה לא נקרא טריפה. אבל זה דווקא כשהוא שורט על ידי עצם. אבל פרזלה, אם הוא שורט עם ברזל, מזרף זריף, זה סתם עושה חריצים, וזה פשוט מאוד, הם רק מכאיב, אבל זה לא מחלים. אמר רב פאפה, והוא דקנה גרמה דידי. מתי אני אומר שהבהמה לא תהיה טריפה? כשאנחנו לוקחים ומדביקים חזרה את הבשר לשאר הבשר, מתי אנחנו אומרים שזה נחשב שהיא לא טריפה? כשמדובר שהעצם קנה את הבשר שלו, דהיינו שהבשר נדבק בעצם, אבל אם הבשר הזה שהוא נפרד משאר הבשר, הוא גם לא מחובר לעצם, אז אנחנו אומרים שהיא כן תהיה טריפה. אומרת המשנה, המשנה האחרונה של הפרק, עוסקת בנושא המרכזי שלמדנו אותו בתחילת הפרק, העניין של בן תקועה, מה קורה כששוחטים בהמה, מוצאים בפנים עובר, אמרנו שהעובר הזה מותר על ידי השחיטה שלהם. מה קורה אם מוצאים בפנים שיליה, אין עובר, שיליה יש שם. שיליה, רש"י אומר שזה הכוונה, רש"י מסכת ברכות דף ד', זה לבוש שהוולד שוכב בתוכה, כמין לבוש שהוולד שוכב בתוכה. האם השיליה הזאת מותרת בשחיטה או לא? אז על זה אומרת המשנה, השוחט את הבהמה ומצא בשיליה, נפש היפה, אדם שהוא לא נגאל מלאכול דברים שמעושים בין שאר בני אדם, תאכלנה, כמו שמותר לאכול בין פקועה עובר שנמצא בתוך בהמה מעוברת. אבל מצד שני, למרות שמותר לאכול את השיליה הזאת, זה לא חשוב אוכל. אוכל הרי מקבל טומאה כמו אוכל, אם נוגע בו נאמר ראשון לטומאה הוא נטמא, אבל אם הוא לא אוכל הוא לא מקבל טומאה. אז כאן הוא לא נקרא בשם של אוכל, ולכן, ואינה מתאמה, לא תומת אוכלין, ומצד שני גם לא תומת נבלות. אם היא מתה לא על ידי שחיטה, השיליה לא נתמת כמו נבלה, כי מה נתמה כנבלה? רק דבר שהוא אוכל. אבל השיליה היא לא אוכל, אז היא לא מקבלת תומה כמו נבלה, שזה תומה שמקבלת בהמה כשהיא מתה לא על ידי שחיטה כשרה. אבל מה מקבל את התומה הזאת? רק דבר שהוא אוכל, אבל לא השיליה הזאת. מה קורה? כל זה מדובר דווקא סתם. אבל אם חישב עליה לאכילה, על השיליה הזאת, מתאמה תומת אוכלין, כבר נחשבת כן כמו אוכל, אבל מצד שני לא תומת נבלות, כי מציאות שזה לא בשר, רק בשר מתאמה כנבלה, אבל שיליה זה לא בשר וזה לא מתאמה כנבלה. מה קורה לגבי מקרה ששיליה שיצתה מקצתה לפני שחיטה? זאת אומרת, באו לשחוט בהמה, וקצת מהשיליה יצאה מהרחם. אז כל השיליה אסורה באכילה. למה? כי חוששים שמה באותה מקצת שיליה בדיוק יצא הראש של העובר, והראש של העובר כשהוא יוצא זה נחשב כמו שכלו, אבל כמו שכל העובר יצא, זה כבר נקרא לידה, וברגע שהשיליה יצאה מחוץ לרחם, ברגע שהראש יצא מחוץ לרחם, אז כבר זה לא נקרא חלק מהבהמה, וזה לא ניתר על ידי השחיטה שלהם, לכן היא נאסרת. למה? מכיוון שהשיליה זה סימן ולד באישה, וזה גם סימן ולד בבהמה. זאת אומרת, כי לומדים בבהמה כמו שאישה. למה אם יצא מקצת שיליה בבהמה, אז כל השיליה נאסרת אם יצא לפני השחיטה? כי כמו שהשיליה זה סימן ולד באישה, ככה השיליה גם סימן ולד בבהמה. ולכן בבהמה אנחנו מתייחסים, כשיצא מקצת שיליה, כאילו שיצא הראש של העובר, ואם יצא הראש של העובר זה נקרא שכבר הוא נולד, גם אם שאר הגוף נמצא בפנים, ולכן אז זה כבר לא ניתר על ידי השחיטה שלהם, כי הוא הרי כבר נולד. כמו שאנחנו רואים לגבי שהשיליה היא סימן ולד באישה, דהיינו כשיוצא שיליה של אישה, אנחנו גם מתייחסים לזה כאילו שהיא ילדה, להבדיל, תינוק. אנחנו מתייחסים לזה שהיא צריכה שיש לה דיני תומה וכו'. אז כמו שאנחנו רואים שעצם יציאת השליה זה סימן לידה באישה, ככה גם עצם יציאת השליה זה סימן לידה בבהמה. המבקרת, לא מבקרת בקוף, אלא מבקרת בחף. בהמה שיש לה את הוולד הראשון שלה. והמשמעות של זה כשהיא תאורה, שהוולד הזה אמור להיות לו קדושת בכור. עכשיו, היא לא נולד לה בכור, אלא היא פילה שליה. עכשיו, ייתכן מאוד שבתוך השליה הזאת יש עובר זכר קדוש בקדושת בכור. מדובר על בהמה כמובן, כן? אבל יש לו קדושת פטר רחם. בכל זאת לא חוששים לזה, וישליכן על הכלבים את השליה הזאת. מותר לו לתת לכלבים לאכול את זה, זה מותר בהנאה ובאכילה. למה? מכיוון שאנחנו לא חוששים שיש פה בכור, כי אולי זה נקבה, אולי זה בכלל סוג אחר, אולי, כמו שנראה בגמרא. בכל אופן, רוב לא קדושים בקדושת בכור, לכן לא חוששים לאותה שליה שבדיוק היה שם בפנים בכור. ובמוקדשין, למשל שזה היה קורבן שלמים, והיה ולפני שחיטת השלמים, השליה, אותה קורבן שלמים, גם לא שחטו אותה, אותה קורבן שלמים, הפילה השליה, השליה תיקבר. למה? כי גם אם זה זכר וגם אם זה נקבה, מי שהעובר, הוולד שהיה בתוך השליה הזאת, אז בכל מקרה הוא קדוש בקדושת שלמים. מה נשאר? מקרה אחד, שתכף הגמרא תבאר, זה מיעוט. אבל הרוב כן קדושים בקדושת שלמים, ולכן צריך מאוד להיזהר, אסור בהנאה אותה שליה, היא אסורה בהנאה, אלא תיקבר, כמו שנוהגים בקודשים. אבל מה קורה כשבהמה מפילה שליה? זאת אומרת שהיה לה הפלה, וזה הפסד לבעלים, הבעלים לא אוהבים את זה. אז היה פעם עצה שהיו עושים, שהיו קוברים את השליה בצומת, מקום שיש שם דרך ימינה או שמאלה לפנות. זה היה סימן כזה, שהבהמה לא תפיל יותר. או שהיו תולים את השליה על העץ, זה גם כן היה סימן כזה שהבהמה לא תפיל יותר. אתם משתנלו לעשות את זה. ואין קוברין אותה, את השליה בפרשת דרכים, ואין תולים אותה באילן, מפני שזה דרכי האמורי. כתוב שאסור ללכת בדרכי האמורי, זה דבר שהוא באמת לא מעשה ישראל. עכשיו למדנו במשנה הדבר הראשון, מה קורה עם אדם, למדנו את זה בדין הראשון, אחרי הדין הראשון, מה קורה לגבי שליה? שליה, אם אדם שחט, הנה לא, כן, ממש בהתחלה, למדנו במשנה, השוחט את הבהמה ומצא בשליה נפש היפה תאכלנה. אז זאת אומרת שאם השליה הייתה בתוך הבהמה ושחטו את הבהמה, היא מותרת, אבל אם השליה כבר התחילה לצאת, אז היא נאסרת. שואלת הגמרא, מנין מילי, מאיפה לומדים באמת שאם השליה בפנים, יבשת שחיטה היא מותרת, ואם היא יוצאת החוצה היא נאסרת. נתנו רבנן, הפסוק אומר ככה, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גאירה בבהמה אותה תאכלו. זה הפסוק. אבל אנחנו לוקחים מתוך הפסוק הזה ואומרים, כל, ואז כתוב בהמשך בבהמה, ואז כתוב בהמשך תאכלו. אז דורשים כאילו כתוב כל בבהמה תאכלו. לרבות את השליה, שגם אותה אפשר לאכול. יכול, אפילו יצתה מקצתה של השליה, גם כן יהיה מותר לאכול אותה. תמוד לומר, אותה תאכלו, למעט, אותה ולא שלייתה. אם שלייתה יצאה במקצת, היא אסורה באכילה. שואלת הגמרא, מכדי, אין שליה בלא ולד. הרי תמיד שיוצאת שליה זה אומר שבפנים היה ולד. אז פשוט שהיא אסורה. למה לקרא? למה צריך פסוק להגיד שהשליה אסורה? הרי אם יצאה השליה, אז כנראה גם יצאה הראש, וזה נקרא שהיא נולדה. אז ודאי שברגע שהוולד נולד, הוא לא נהיה מותר בשחיטת אמו. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת, לא צריך פסוק, קרא אסמכתא בעלמא. הפסוק זה רק רמז בעלמא, אבל הסיבה למה שאסור לאכול שליה שיצאה קצת זה סברה פשוטה, כי חוששים שמא הראש יצא, ואז היא נאסרת בזה שהיא נחשבת שהיא נולדה כבר, היא לא נהיית מותרת בשחיטת הבהמה המעוברת. אמרנו במשנה, ואינה מטמאה, השליה לא כמו אוכל ולא כמו נבלה, למרות שהיא מותרת באכילה, הם מצאו שליה בתוך הבהמה המעוברת, אבל למרות שמותר לאכול אותה, היא לא נחשבת אבל אוכל, ולכן היא לא מטמאה כאוכל, והיא לא מטמאה כנבלה. באי רבי יצחק בר נפחא, אור חמור, שהוא יותר מאוס, הוא יותר קשה, ששלקו, הוא בישל אותו בישול מאוד מאוד מרובה, והוא ריקח אותו. מה הוא? מה הדין שלו? מה פירוש מה הדין שלו? שואלת הגמרא למאי, אי לטומאת אוכלין תנינה, ואי לטומאת נבלות תנינה. גם לגבי טומאת אוכלין אם זה מטמא או לא למדנו לגבי אור, וגם לגבי טומאת נבלות למדנו לגבי אור, האם זה מטמא או לא. טומאת אוכלין, איפה ראינו לגבי אור, האם יש לו טומאת אוכלין או לא? דתניא, האור והשליה, כשלא בישלו אותם, אין מטמין טומאת אוכלים. אבל אור ששלקו, הנה זה פה זה כתוב, אור ששלקו, אור שבישלו אותו בישול מרובה, והשיליה שרק חישב עליה, פה לא צריך לבשל אותו. עצם יש חישב עליה, מחשב, חישב, לשם אוכל, כבר מטמאים טומאת אוכלין. אז אתה רואה מפה שאור ששלקו, מטמא טומאת אוכלין. גם טומאת נבלות נמי תנינה. גם לגבי טומאת נבלות אור שבישלו אותו, האם הוא מטמא טומאת נבלות או לא, גם זה יש משנה מפורשת. בנבלתה, כתוב, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. עד הערב. ממעטים מהמילה בנבלתה ולא באור. אדם שנוגע באור, זה לא מטמא אותו אם יש רק אור. ולא בעצמות אם יש רק עצמות, ולא בעידין, ולא בקרניים, ולא בטלפיים, הכוונה פרסאות. בכל אופן, מה רואים מכאן? שהם לא מטמאים בתור נבלה. אני שואלת את השאלה מה? ברור שזה לא מטמא כנבלה, זה הרי לא בשר. ועל זה, ואמר רבא רב חנה, לא נצריכה אלא שעשן ציקי קדרה, מדובר פה שהוא בישל את זה הרבה, עם תבלין, וכעת זה כן ראוי לאכילה. בכל זאת זה לא מטמא כנבלה. אז מה רואים מכאן? שלגבי נבלה, זה גם לא מטמא האור הזה, אפילו שיש לקו, אז מה באמת החידוש? אומרת הגמרא לעולם טומאת אוכלין, אפילו שזה כתוב מפורש במשנה, שלגבי אור, שהוא, אם בישלו אותו, מטמא טומאת אוכלין, בכל זאת, החידוש כאן, ושנה אור, חמור דמאיס, אור של חמור זה שונה, כי הוא מאוס, ולכן עליו, הוא לא דומה לשאר אור. הוא לא דומה לשאר אור, ועליו אנחנו באמת מסתפקים מה היה הדין שלו, האם כששלקו אותו, האם הוא נחשב כבר כמו אוכל או לא. למדנו במשנה, שליה שיצתה מקצתה לפני השחיטה, אז אנחנו חוששים, שמה באותה מקצת היה גם הראש, ואז אני חושב שהיא נולדה לפני השחיטה, והשחיטה של האמא לא מתירה אותה באכילה. אמר רבי אלעזר, לא שנו שהשליה נאסרת באכילה, כל השליה, אלא שאין עם הוולד. דווקא אם עכשיו כשאנחנו בודקים את השליה, רגע, יש בפנים באמת ולד? איפה הראש? הראש יצא, לא יצא? רואים שאין בשליה ולד. אז חוששים שהוא נרכב, ובדיוק באמת הראש היה בזמן השחיטה, הוא יצא לפני השחיטה דרך אותה מקצת שליה שיצאה. אבל יש עם הוולד, אם בפועל אנחנו פותחים עכשיו את השליה, רואים שיש בפנים ולד, והראש לא יצא. אז אין חוששים לוולד אחר, אומר רשי, לא חוששים שמא עוד היה וולד אחר עם זה, ויצא אותו וולד, ושליה הזו שלא היא, שהשליה הזאת שייכת לאותו וולד שיצא כבר, וזה שבפנים כבר יצתה שלייתו. מתקנים כאן את הגרסה, ומשום האחי, שליה זו תאמר שהיא תהיה אסורה, דשמה של ולד אחר הייתה. לא חוששים לזה, אלא השליה הזאת תהיה מותרת. ורבי יוחנן הוא חולק על רבי אלעזר, והוא אמר, בין אין עם הוולד, בין יש עם הוולד, חוששים לוולד אחר, ולכן השליה תהיה אסורה. שואלת הגמרא, איני, מה באמת רבי אלעזר הולך כאן והוא מקל יותר מרבי יוחנן? ואמר רבי יוחנן, ואמר ברמיה שרבי יוחנן הולך לכולה, ולחומרה אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר מחמיר פה יותר מרבי יוחנן, אז לא יכול להיות שככה זה המחלוקת. אלא מה את המחלוקת בצורה אחרת? היא התמר, אחי התמר, אמר רבי אלעזר, לא שנו שהשליה אסורה אלא שאינה קשורה בוולד. אין פה וולד, אז חוששים שהיה פה ולד אחר, והראש יצא לפני כן, לפני השחיטה, ולכן זה נחשב לידה, והשליה לא תהיה מותרת בשחיטה. אבל קשורה בוולד השליה הזאת, זה ודאי השליה שלו, ואם אנחנו רואים שהראש היה בפנים בשעת שחיטה, השליה תהיה מותרת. אין חוששים לוולד אחר, והשליה הזאת היא מותרת באכילה. וזה דעתו של רבי אלעזר. רבי יוחנן אמר, אנו אין לנו לאסור באכילה, אלא שליה בלא וולד, כי חוששים שהראש יצא קודם. אבל יש עם הוולד. בין קשורה בוולד, בין אין קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר והיא נאכלת, ואם כן יוצא שרבי אלעזר מחמיר יותר מרבי יוחנן, שהוא מחלק עם הוולד קשור בשליה או לא קשור בשליה, ורבי יוחנן מקל יותר, והיינו דרבי ירמיה, דהיינו דאמר בירמיה, לחומרה מרבי יוחנן, אמרה רבי אלעזר, שרבי אלעזר מחמיר יותר מרבי יוחנן, מצוין, בסדר. תניא כבתי דרבי אלעזר, שמחלקים באמת אם הוולד קשור בשליה או לא. אישה, פה מדובר על אישה, לא בהמה. המפלת מין בהמה, חיה ועוף. הפילה צורה של בהמה, חיה ועוף. ושליה עמהן. יחד עם שליה. בזמן שקשורה בהן הבהמה, החיה והעוף בשליה, אין חוששים לוולד אחר. מכיוון שהיא לא ילדה אדם, אז אין לה דין של יולדת, והיא לא טמאה משום כמו שהיא יולדת נטמאת. כמובן מדובר פה שלא יצא דם. היא לידה יבשה בלי דם, היא לא נטמאת בעצם פתיחת המקור, אלא היא נשארת טהורה. אבל אינה קשורה בהן. אם בהמה חיה ועוף לא קשורה בשליה, הרי אני מטיל עליה חומר שני ולדות. אני חושש שמה יש כאן באמת נולד פה ולד אדם, ואולי זה נקבה, לכן היא נטמאת שבועיים, כמו שאישה נטמאת כשהיא יולדת נקבה, ואני חושש אולי באמת לא היה פה בכלל לידה. אז אם כן, יש מדין תורה, כשאישה יולדת, אנחנו כמובן היום לא פוסקים ככה, אבל בדין, זה גזרת חכמים והכל, אבל מדין מה שהתורה אומרת, אישה שיולדת נקבה, שבועיים אדם שהיא רואה היא טמאה, אחר כך אם היא רואה אדם היא טהורה. אבל אם היא לא יולדת, אז כל מיני שהיא רואה אדם היא טמאה. אז כאן אנחנו חושבים אולי בכלל לא נולד לה אדם, אולי רק היה פה בהמה, ואז היא לא יולדת בכלל, אז היא טמאה כל זמן שיוצא מן אדם. מטילים עליה את החומר של שתי החומרות. אם היא רואה אדם במשך 14 יום, כל 14 יום האלה היא טמאה. כמו יולדת. חוץ מזה אין לה ימי תואר, היא נשארת טמאה בדם שלה תמיד. זאת אומרת, היא נטמאת לשבועיים גם אם לא היה אדם, ואם היה אדם, היא נטמאת כל זמן שהיא רואה אדם. שאני אומר, שם אני מוח שפיר של שפיר, דיינו הוולד, שפיר הכוונה הוולד. שם אני מוח הוולד של שליה, וחושבים גם שם אני מוח השלייתו של השפיר, של הוולד. אז לכן, אנחנו אומרים שחושבים שאולי יש פה כן, אולי היה פה ולד, ולמרות שאין פה עוד שליה, חושבים שמה השליה נימוכה. בכל אופן רואים שיש הבדל, אבל אם, אם הוולד קשור בשליה או לא, כמו שאמר רבי אלעזר. עוד למדנו במשנה, המבקרת שהפילה וכולי, אז אמרנו שאפילו שבעיקרון זה פעם ראשונה שהבהמה מביאה ולד, אז אמור לה להיות לו קדושת בכור אם הוא יהיה זכר, בכל זאת לא חוששים שיש פה בכור ומותר להשליך את השליה לכלבים. שואלת הגמרא, מה איתה? אמר, יש פה ספק אולי הוא בכור. אמר רבי קברי דרב עמי, רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבכורה. רוב הבהמות יולדות זכר שהוא דבר הקדוש בבכורה. ומיעוט יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה. ומה הנינו? נדמה. דיינו, מה קורה למשל שכבש, כבשה יולדת עז, דבר שנדמה לעז בכל אופן. אז העז הזה לא קדוש בקדושת בכור, גם אם הוא היה פטר רחם. אז זה לא קדוש בבכורה. עכשיו, וכל היולדות, יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. עכשיו, סמוך מיעוט הדנדמה למחצה דנקבות, יש מיעוט שהן יולדות שהוא נדמה. דיינו שלא, שכבשה למשל יולדת עז, כמו שאמרנו. ויש חצי נקבות. אז אם היה רק זכר או נקבות, אז הייתי אומר חצי זכרים, חצי נקבות, אז עדיין הייתי חושש אולי יש כאן בכור. אבל מכיוון שלחצי של הנקבות מוסיפים עוד מיעוט, שבכלל הבהמה יולדת דבר שנדמה לבהמה אחרת, וזה גם לא קדוש בבכורה, אז רוב, זה מצטרף לרוב, שרוב הסבירות שהבהמה הזאת לא ילדה בכלל זכר, ולכן לא חושבים שיש כאן בכור, ומותר להשליך את השליה לכלבים. אבל לזכרים, מיעוטה. מה קורה בהמה שהייתה מעוברת והיא הייתה במוקדשים? ובמוקדשים תיקבר. זאת אומרת, אם הייתה למשל קורבן שלמים, ויצא ממנה שליה, הפילה שליה, השליה הזאת היא אסורה להשליך אותה לכלבים, כי יש לדין של קודשים. למה? מה הייתה? מרובה בר מקדש הוא רוב מה שיכול להיות שהבהמה המעוברת הזאת ילדה, זה כזה שיהיה לו גם קדושה. אם נאמר בהמה מעוברת, שהיא קורבן שלמים, היא מעוברת בין בזכר בין בנקבה, אבל עד הזה גם יהיה שלמים. הדבר היחיד שהוא לא יהיה שלמים, זה אם היא מעוברת בנדמה. דענו למשל כבשה שמעוברת בעז. אז באמת הוא לא יהיה קדוש בקדושת שלמים, אבל זה, מאוד, זה מיעוט. הרוב שמה מה שאמורה ללדת, קדוש כן בקדושת שלמים, ולכן צריך לנהוג קדושה באותה שליה והיא אסורה לכלבים. למדנו במשנה ובמוקדשים תיקבר, למדנו במשנה ואין קוברין אותה בפרשת דרכים, וגם אין תולים אותה באילן, כי זה דרכי האמורי. היה להם כזה מין דרך שהם היו עושים כל מיני סגוליות כאלה, שהאישה, שהבהמה לא תפיל שוב. אז היו תולים את השליה לאילן, וקוברים אותה בפרשת דרכים. אומרת הגמרא, אביי ורב אדמרי תרוויו. שניהם אומרים דבר אחד לגבי דרכי האמורי. כל דבר שיש בו רפואה, למשל איזה משקה מסוים, איזשהו רפואה מסוימת, סם, תרופה, או איזה לחש שלא חשים לרפואה, אין בו משום דרכי האמורי. הר"ן אומר שכל מה שנאסר דרכי האמורי, זה רק דברים שהם מעשה תוהו. אבל אם יש פה רפואה באמת, אין בזה איסור של מעשה האמורי. אין בו רפואה, למשל מה ששמים את השליה בפרשת דרכים, קוברים אותו, תולים אותו בעץ, יש בו משום דרכי האמורי וזה אסור. שואלת הגמרא והתניא, יש פה דבר שהוא לכאורה משום מעשה האמורי וזה מותר? והתניא, אילן, עץ, שמשיר פירותיו, מרוב שיש בו המון שומן, פירות שלא נופלים. סוקרו בסקרה, אפשר לצבוע אותו בצבע אדום. וטוענו באבנים, אפשר לשים עליו אבנים, לטעון עליו. ואתה רואה שזה מותר, זה לא משום דרכי האמורי? ביש, למה טוענו באבנים? זה אני יכול להבין למה טוענו באבנים זה מותר, יכול להיות שזה לא דרכי האמורי, אלא זה משהו באמת שמטיב עם העץ. כי היחיד הנכחוש חילי, כדי שלא יהיה לו כל כך הרבה שומן ולא ישיר את הפירות. כי מה שהוא גורם שהפירות נושרים זה בגלל שיש בו מדי הרבה שומן, ולכן העץ הזה, הפירות שלו נושרים. אז ברגע שתולים עליו אבנים, אז זה מכחיש אותו ואז הפירות לא ינשרו יותר. אלא סוקרו בסקרה המאי, למה צריכים לצבוע אותו בצבע אדום? זה כנראה בגלל מעשה האמורי, וזה לא רפואה, אז איך זה מותר? אומרת הגמרא, לא, זה לא באמת בשביל מעשה האמורי, כי היחיד לחזיו אינשי, כדי שאנשים יסתכלו ויראו, יש פה צבע אדום על העץ, זה כנראה שהבן אדם פה מפסיד הרבה כסף, כל פעם הפירות שלו נושרים, ואז הם רחמו עליו, וליבה ירח מאליו, ואז יתפללו ויבקשו עליו רחמים, שהעץ הזה יפסיק להשאיר לו את הפירות, ואז יהיה לו רווח כלכלי. כדי תניא, כמו שראים לגבי אדם שנטמא בטומאת נגע צרת, התורה אומרת, ותמא תמא יקרא. פירוש פשוט, צריך להגיד לכל האנשים, תדעו לכם, הוא אומר על עצמו שהוא טמא, כדי שאנשים לא יגעו בו ולא יטמאו ממנו. אבל בנוסף, יש על זה דרך דרש. כדי תניא ותמא תמא יקרא, צריך להודיע לרבים, שתדעו שיש פה בן אדם עם נגע צרת, ומה הם יעשו? ורבים מבקשים עליו רחמים. אנשים רואים מה בן אדם הזה מצורע, מתפללים עליו שהוא יזכה לנצל מהצרת הזו. וכן, מי שהראה בו דבר, צריך להודיע לרבים. ורבים מבקשים עליו רחמים, ואז הוא יזכה באמת בזכות כל התפילות של הרבים, אין כל כביר ולא ימאס תפילת הרבים. אמר רבינה, כמנת לינן קובסה, היום יש כזה, בזמן של רבינה היו כאלה שתלו אשכול של תמרים בדיקלה, כשהיה דקל שכל הפירות היה משיר, לא משאיר, אלא משאיר את הפירות, נושרים הפירות שלו, מה היו עושים? היו תולים אשכול של תמרים עליו. כמן, כמו מי אנחנו לא חוששים למעשה האמורי, כי היה תנא כמו אותו תנא שאומר שמותר לעשות מעשה, למשל לצבוע בצבע אדום את העץ, כדי שאנשים יראו שהעץ הזה, הפירות שלו נושרים והתפללו. אותו דבר גם אנחנו תולים אשכול של תמרים על דקל, שהפירות שלו נושרים, כדי שאנשים יראו והתפללו. רש"י אומר, לבקש עליו רבים רחמים, ועל ידי זה שהרבים יבקשו רחמים, ודאי שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתם. הדרן הלך, בשעה טובה ומוצלחת, הפרק הרביעי של מסכת חולין, פרק בהמה מקשה, ועד כאן השיעור על דף ע"ז.